זוכר עד איפה אנחנו הגענו במאמר הזה, אבל נראה לי שכדאי להתחיל בתחילת העניין כל הצרות שבעולם. הגענו לכאן? מה? ראינו את זה. אנחנו במאמר איסורים ממרקים. פה מדובר על איסורים רוחניים, איסורים של פנימיים רוחניים, מחשבות לא מבוארות שגורמות לאיסורים. באיסורים האלה ממרקים. כשהאמונה היא לא מבוררת, יש סיבוכים. ובזה עוסק הרב. אומר הרב, בהמשך של המאמר, התחיל מכאן, מכל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת חיים, ייאוש, שבאמת הן אינם הצרות העיקריות של האדם. אף הן אינם באות כי אם מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. ההכנעה מפני האלוקות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בה, בקרבה, נתבטל בפני הכללות וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות. לא צער ודכדוך יש בה, כי אם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. אז כן, מה, במשפטים האלה אמר, אומר הרב, אנחנו חוזרים. ראשית כל צרות רוחניות הן הצרות הכי קשות והכי מכבידות. יש צרות גשמיות, להיות צרות של חיסרון כסף, של בעיות כלכליות, יכול להיות צרות של מחלות. אלה צרות קשות, אבל הן לא דומות לצרות הרוחניות הפנימיות, שאדם נמצא במצב רוח, בתוגה, בתחושה של ייאוש. שאלה הצרות היותר עיקריות. וייאוש זה הפך אמונה כמובן. ומפני מה הן באות הצרות האלה, אומר הרב? מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. ואז אומר הרב שההכנעה מפני האלוקות, שזה בעצם דבר טבעי ש... מתבטלים בפני דבר גדול. כל בפני הכלל, הפרט מרגיש קטן לעומת הכלל. וקל וחומר להתבטל בפני מקור הכלליות. מקור ההוויה של הכלליות, שזה תכונה טבעית, שכל בריאה מתבטלת בפני בריאות יותר גדולות, כלל הנבראים, וכמובן לפני המקור של הבריאה. אז איזה תחושה זה יוצר באדם? האם זה יוצר באדם תחושה כזאת של מסכנות? כמה הוא קטן, וכמה הוא בטל, וכמה הוא חסר ערך לגבי הגודל, לגבי הגדולה האלוקית שמכתיבה לו, מחייבת אותו, שולטת עליו, או להפך. הרבה, השייכות הזאת לגודל, ההסתכלות... בהרצה, בהערכה, היא מגדילה. אתה שייך לכלל גדול, אתה שייך למקור העליון האלוקי. ממנו אתה נברא, הוא בעצם המקור שלך, אתה המקור, לך מקור מאוד מאוד גדול, מאוד בלתי גבולי. אומר הרב, לא צר ודרדוך יש בה בהכנעה כלפי הגדולה האלוקית, כי עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. כך צריכה להיות ההכנעה, האמונה, תפיסת האמונה של האדם. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, כלומר, כך אדם מסתכל על ריבונו של עולם, נתגאה בגאות השם. היא מרצה את החיים בשביל האדם הטבעי, ממלאתם נחת וחיים, לפי אותה מידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו. וכל העוז וההוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, ומתקלל ומתעדר, על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. אבל זה לא מקטין את הנשמה, אלא מגדיל אותה, מפני שהיא קשורה ביוצר כל שהוא מקור הכל, והיא נובעת משם. הקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של הוד, מלכות ונאור עמליה. כלומר, אמונה, אמונה בריבונו של עולם, אמונה, כמו שאמרנו כמה פעמים, זה הישענות, לתת אמון, לבטוח, לדעת, יש בורא עולם, הוא מכוון את העולם, הוא רוצה את טובתו של העולם, טובתה של הבריאה. אדם נשען על ריבונו של עולם, אז הוא מקבל עוצמות אדורות, גדלות אדירה, שלטון עוד מלכות ונאור עמליה. המשחקת בכל עת ובעוז עדנת מציאותה, והליזה בחלקה הולך ומתרחב. הולך ומתגדל עד אין חקר, עד אין קץ, הטבעת גבעות עולם. אבל מתי היא טבעית? כשגדולת האלוקות מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה טהורה, של שכל מתעלה מכל מהות, ושל דמיון עשוי בטוב החיים ממולה בכל עוד ותפארת גדולה. אם הגדולת האלוקות מציירת נכון, אז רגע שכל זה צריך להיות להתעלות מכל מהות, מכל הגבלה, מכל מהות, ומצד שני לראות את היופי של ההופעה האלוקית במציאות, שאז נדמת ההתבטלות מכל זוויות הנשמה ומכל כללותה ופרטיותיה. כלומר שמתבונים נכון על עניינו, העניין האלוקי. ההתבוננות הנכונה זה להכיר שהקדוש ברוך הוא מקור המציאות. הדברים מאוד מאוד פשוטים, אבל חייבים כעת לחזור אליו ולהתבונן בהם. הוא הבורא, הוא המנהיג, וכל מגמתו, הוא אוהב את הנבראים שלו, הוא ברא אותם, מוצא אותם. ורוצה את טובתם, ורוצה את שלמותם, ורוצה שההופעה האלוקית תופיע בשיא הגילוי שלה. והקדוש ברוך הוא נתן אמנם לנבראים בחירה, ושיהיו שותפים להופעה הגדולה האלוקית שהקדוש ברוך הוא רוצה שתופיע, אבל הוא לא נתן להם בחירה באופן כזה שהם יכולים לבטל את המגמה האלוקית. אף על פי שהם נקראים להיות שותפים בזה, אבל שותפים לא באופן כזה שהם יכולים לבטל את המגמה האלוקית. ואם הם לא יכולים לבטל את המגמה האלוקית, אז המגמה היא להיטיב, להיטיב לעולם, לעשות את העולם שיותר שלם כמה שאפשר יותר. כשמסתכלים כך, ושהקדוש ברוך הוא טוב, הוא הבורא שלי, הוא המנהיג שלי, הוא המשגיח עכשיו עליי, ורוצה כל הזמן את טובתי. אני מדבר עכשיו בצורה אישית, רוצה כל הזמן את טובתי. אז לא מפחדים ממנו, לא מפחדים מאבא. האבא הוא רק עוזר, הוא רק מסייע, הוא רק מיטיב, הוא רק מכוון, הוא נותן לך את כל האפשרות לי באמת למצות את הכוחות שלך ולהגיע לשיא הסיפוק ולחי האוסר ולשלימות היותר גדולה. אז כשגדולת האלוקות מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה טהורה, של שכל מתעלה, מכל מהות של דמיון מכל מהות ושל דמיון עשוי בטוב החיים, רואים את החיה, את השאיפה האידיאלית של העולם, את איך שהעולם ייראה בצורה יותר מושלמת. אז מתבטלים בפני הגדולה האלוקית, שמחים להיות קשורים לגדולה האלוקית, להיות שייכים לגודל הזה. אז זה מגדיל עוד, לא מקטין. יש שתי, הייתי אומר, שתי מדרגות ביראת השם. יש מדרגה אחת ביראת השם שאדם מתבטל מאוד מאוד כלפי הגדולה האלוקית ומרגיש קטן ומצומק ולא יכול להיות כאילו בטל במובן הזה שהוא לא משהו נשאב לתוך הגדולה האלוקית, הוא עומד מול הגדולה האלוקית בטל. ויש מדרגה יותר גדולה שאדם, שיראת השם שלו מגיע למדרגה כזאת, שהוא נבלע בתוך הגדולה האלוקית. שהוא כל כך בטל שהוא לא מציאות, הוא חלק מהמציאות האלוקית. הוא נהיה חלק מהגדולה האלוקית, חלק מההופעה האלוקית. הוא לא רואה את עצמו כי עומד בפני עצמו. הוא רואה את עצמו, הריבונו שלה מופיע בי, מופיע על ידי. ואז הוא כמה שיותר מתבטל, הוא יותר גדול. הוא יותר שייך לגדולה האלוקית. אז נתבט ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, מכל כללותה ופרטיותיה. אם רואים את הגדולה האלוקית ואת הטוב האלוקי, רוצים להיות שייכים לזה. לטוב הזה, לגודל הזה, לשלמות הזאת, להופעה העליונה האלוקית. זה היה מבט השלם. ועכשיו מוסיף הרב, לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוקיים, הולך מושג האלוקות ונחשך. כלומר, לא עוסקים בלימודים רוחניים בענייני אמונה, אז זה גורם שהולך מושג האלוקות ונחשך, מעין עבודה שכלית ורגשית מתוארה. אם זה הפחד החיצוני והאמונה הטבעית והשיעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות רבים, בתור השפעת ירושה מאותן תקופות שהדעה והרגשה האלוקית הייתה מהירה בהם בעוזה, עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשעבד אליה את כל הנפשות. אז זאת אומרת, נשאר הרושם מהמצבים הגדולים שהיו בדורות שעבר, נשאר רק הרושם החיצוני. נשאר רק איזה רושם כהה של התבונן, של ההופעה האלוקית. אז נשאר פחד חיצוני, תחושה של שיעבוד, של הכנעה, שחייבים לעשות את רצון השם, שאין לך ברירה, אין לך חופש בחירה, אתה, אם לא תעשה את רצונו, תענש. וכיוון שהנקודה, נקודת התוך של ההכרה האלוקית עמומה, עמומה היא, הרי המהות האלוקית כלולה בהמון, וגם ביחידים, שהם רואים להיות מהירי דרך להם, רק בתור כוח תקיף, כלומר, עם הנקודה הפנימית של הרצון האלוקי, של הטוב האלוקי, היא עמומה. אז מה נשאר? כוח תקיף שאין להימלט ממנו, והכרח הוא להשתעבד אליו. כשבאים להשתעבד לעבודת אלוקים על פי המצב הריקן הזה, של הציור האפל, המלא תוהו ובוהו, שמתהווה ברעיון כשחושבים הדבר אלוקים בלא השכלה, בעובלו תורה, יראת התא הנתוקה ממקורה, שירה אילה, מקורה שהוא יירה אילה. אדם הולך ומאבד את זוהר עולמו, על ידי מה שמקשר את עצמו לקטנות המוחים. זאת אומרת, אדם מסתכל על ריבונו של עולם כשולט, כתובע, כדורש, כמחפש את האדם בפינה, אם הוא לא דגדק במעשה הטוב, במצווה, אז מגיע לעונש. וחוד הוא דורש ממנו, כי משעבד אותו כמו אדון שמשעבד עבד ומחייב אותו לדגדק ולעשות בדיוק כמו שהוא רוצה, וכל חייו בלי שום חופש, בלי שום מרחב, כל הזמן משועבד לעשות את רצון האדון. זו תפיסה חיצונית של אמונה, תפיסה נמוכה, תפיסה של יראת התא, שהיא משובשת, שהיא לא נכונה. לראות את ריבונו של עולם בתור שולט, אני רוצה, לא יודע איך להתבטא בביטויים לא טובים, אבל בעצם כאילו יש לו עם כולם אמביציה פרטית אישית שהוא רוצה לשעבד את כל הנבראים וברא אותם בשבילו, בשביל כבוד, בשביל שלטון, בשביל וכיוצא בזה. והנבראים הם מסכנים, נבראו ומאולצים לעשות את רצון הבורא שלהם, ואין להם שום ברירה אחרת. אז תפיסה כזאת היא כמובן, היא תפיסה קטנה, תפיסה של קטנות מוחים, תפיסה שקשה לחיות איתה. אין גאות אלוקים מתגלה, אז בתוך הנפש, כמשפלות דמיונות פרועים, המציירים תכונה של איזו מציאות בדויה מטושטשת, כלומר, לא רוצה להתבטא בביטויים גסים כלפי תפיסת האמונה הזאת, אני אומר, אבל מציאות בדויה מטושטשת, מדולדלת וקצופה, שמבהלת את כל מאמין בה, ומדכאת את רוחו, מטמטמת את הלב, ומונעת את עדינות הנפש של האדם מתגבר, ועוקרת את הזיו האלוקי שבנשמתו. תפיסת אמונה כזאת נמוכה, שהיא עוקרת את כל טעם החיים. ואף אם יאמר כל היום כולו שאמונה זו היא בהשם אחד, ואדם מאמין, מאמין, אבל מאמין פוחד, מאמין מקטין את הגדולה האלוקית, מאמין בעבודה הגדולה באופן קטן מאוד כזה. אז זה מילה ריקה, שאין הנשמה יודעת ממנו כלום. וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח דעתו ממנה. וזאת היא הכפירה שבעקבת אני משיכה, כי אזלו מים מניים, הדעת האלוקים בכנסת ישראל ובעולם כולו. אז הרב מסביר, תפיסת אלוקים כזאת נמוכה, ואני רוצה להסביר, אנחנו חידדנו את זה. ומסתכלים בהקצנה, שתפיסת אלוקים מאוד מאוד מנמיכה. אבל גם במצב אמצעי כזה, שכאילו, ויש אנשים שיש להם תחושות כאלה. אני אפשר להגיד שיש להם תחושות שהתורה מאוד מאוד מחייבת אותם, וכופה אותם לעשות דברים שקשה לעשות אותם. והם כל הזמן מאולצים לחיות במתח נפשי של שמירת המצוות ועשיית קיום כל הפרטים לפרטי פרטיהם, וזה מאוד מכביד, ויש להם בפנים, בתוככי הלב, תחושה שזה לא צודק, הלחץ הזה, הדרישה הזאת. הקדוש ברוך הוא דורש מהם יותר ממה שהם יכולים. והם מרגישים לא טוב עם זה, אבל לא נעים לגלות את זה, לעשות ביקורת על האמונה. אז, אבל זה נמצא בתוככי הלב, שאנשים מרגישים כאילו, מסתכלים על האמונה בצורה כזאת, שקדוש ברוך הוא רוצה בהם יותר ממה שהם יכולים. הוא רוצה שהם יותר יתמידו, יותר ידייקו בפרטי התורה והמצוות, ייזהרו יותר בלב שלהם לא יערער הרהורים, וזה, ו, 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 וזה מכביד עליהם. מרגישים שהקדוש ברוך הוא לוחץ אותם, מכניע אותם, ואין להם, ולא טוב להם. וזה מדרגות מדרגות. יש אנשים שממש מרגישים את הלחץ הזה לחוצים וסובלים ונענקים, אבל חושים, זה המצב. צריך לשמוע, אין ברירה, זה הסדר. יש אנשים שזה לא כל כך קיצוני אצלהם, זה אבל קצת ביקורת, קצת הרגשה לא טובה. מרגישים את עצמם שהם לא יכולים למלות את הרצון האלוקי בשלימות, ולא מרגישים אם זה טוב. וחושבים שהם לא אשמים. הם לא יכולים. לא יכולים. ריבונו שלם רוצה מהם יותר ממה שהם יכולים. וזה מדכא אותם. אז מדרגות כמובן, מדרגות, מדרגות. מדרגות, מדרגות בחוסר הבנה של המגמה האלוקית בעולם. בחוסר הבנה של מה שקדוש ברוך הוא רוצה מהנבראים. וזה בגלל שמתעסקים בעצמם, במקום להתעסק בגדולה האלוקית. אם הם בסדר, לא בסדר, צריכים לעזוב את זה. הענווה האמיתית היא שאדם לא עוסק בעצמו. אדם עוסק ביעד, בתפקיד, במגמה. יש לו שאיפה, והוא היא ממלא אותו. הוא לא מתעסק, אני כן מצליח, אני טוב, אני לא טוב, אני מתעסק איך לעשות את זה. יש לי דרך, יש לי שאיפה, יש לי איזה מגמה. אז אם אדם המאמין, המאמין הגדול, הוא לא, הוא עושה כל הזמן, מתפעל, רואה את היופי של הבריאה, ממילא רואה את היופי של הבורא, רואה את הטוב האלוקי, רואה את המגמות האלוקיות, רואה את, לא יודע, את היופי של הבריאה הגשמי, כן? שהוא גם כן, כמובן, אין גבול ליופי ולהתפעלות שאפשר להתפעל מהשמיים, מהארץ, מכל הנבראים. הוא גורר גם את הצד הרוחני של הבריאה, את הצד הרעיוני שיש בבריאה, את ההופעה של הדרך, של האידיאלים, של היופי האומנותי, היופי המוזיקלי והרוחני, ועוד יותר רוחניות של שאיפות גדולות, של שאיפות של טוב, של שאיפות של מגמה. וכל הזמן הוא משתייך אל הגדולה האלוקית, עוסק לא בו, אלא בו. בריבונו של עולם. הוא משרת של הקדוש ברוך הוא. והוא שמח להיות הזכות הזאת, להיות עבד מלך. הוא עוסק כל הזמן בתפקיד, איך הוא ממלא את התפקיד הזה הכי טוב שאפשר. ולא עוסק, אני ממלא, אני עוזב את האני. עוסק כל הזמן, איך לעסוק את מה שאפשר. לא... להיות שייך אל הגודל האלוקי. אז הוא איזה ממלא אותו. אז הוא מאושר כל הזמן. אני עבד מלך. אני שייך לגודל הזה. אני שותף בהופעה של הגודל הזה. זאת התפיסה האמונה היותר בהירה ויותר גדולה. ואם לא תופסים ככה, כמו שאמרתי, אלא כל הזמן אדם... עסוק בעצמו, אני בסדר, אני לא בסדר, אני כן, אני... מה אני נדרש לעשות וכו', זה גורם שיש לו ביקורת כלפי שמיה, מרירות, שאדם קודש ברוך הוא דורש ממנו עוד ועוד ועוד ועוד, וכמה שהוא עושה, זה לא מספיק. צריך תמיד לדרש ליותר ויותר. זה גור. כן, דברים עמוקים שבאמת מבהירים לנו את ההסתכלות הנכונה. ממשיך הרב. ההתיישבות הנפשית הגסה על דבר מציאות התוכן האלוקי בעצם המילים והאותיות בלבדן. זאת היא שמכפירה את האנושיות. והכפירה באה כאין צעקה מעוצמת מחובים לגול את האדם מבאר צרה נוכריה זו. כלומר, מבחינה של הגשמה, ההתיישבות הנפשית הגסה על דבר מציאות התוכן האלוקי בעצם המילים, לתוכן האלוקי, בנו שלו מופיע בגבולות, במילים, באותיות, בהופעות כמו שאנחנו יכולים להשיג. זו ההתיישבות הזאת, זאת שמכפירה את האנושיות. והכפירה באה כן צעקה מעוצמת מחובים לגול את האדם מבאר צרה נוכריה הזו, לעלותו מחשקת האותיות והפתגמים למאור הרעיון והרגש, עד שהיא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. מה הוא מתכוון לומר כאן? עד כאן, על אותו מחשקת האותיות והפתגמים למאור הרעיון והרגש, טוב, עד שהיא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. כלומר, תפיסת האמונה, נגאול, נגאול את הנפש עד ש... הביטוי הזה, מוצאת מקום לעמוד במרכז המוסריות. מה הוא מתכוון?
הבחירה מתפשטת כל כך הרבה, עד שהיא מגיעה גם, היא משפיעה, מעוותת את הכל, עד שהיא בסוף גם מעוותת את המוסר.
לא, כאן הוא מדבר כבר על ההתקדמות, הצעקה. כדי להעלות אותו מחשקת האותיות והפתגמים למאור הרעיון והרגש, ולהגיע עד שהיא מוצאת מקום, הנפש שמדבר כאן. מי מוצאת מקום? מה?
כשהמלנות יהיה סתם פתגמים חיצוניים, דיבור חיצוני, אלא שעד שהיא תגיע למקום שבאמת זו הנפש באמת מאמינה בדבר.
הכפירה היא רוצה לגאול את האדם, אז הכפירה מעלה אותו, הוא נמצא בחושך של אותיות, הכפירה מעלה אותו לרעיון ורגש של הכפירה, עד שהכפירה כל כך מתפשטת, עד שהיא מוצאת מקום גם למרכז המוסריות.
מה? רק שהכפירה?
למה אפשר להגיד שבגלל הכפירה אז הוא נאלץ לחשוב על מה שהוא לומד, ואז זה לא נשאר רק בתור אותיות ופתגמים, אלא זה עובר לרגש.
נמשיך. יש לכפירה זכות הקיום הרעי, מפני שהיא צריכה להקל את הזוהמה שנדבקה באמונה מאפס דעת ועבודה. זוהי כל תעודתה במציאות. להסיר את הצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית של החיים ושורש כל המחשבות כולם. זאת אומרת, התופעה של הכפירה היא בעצם יש לה תפקיד. היא בעצם דבר קשה, דבר שלילי מאוד. אבל היא באה לסלק שלילה גדולה מאוד שצריך לתקן אותה. כל העיוותים שבאמונה היא באה לשלול, לבטל אותם. וכשנמשך המצב הזה במשך של דורות, מוכרחת הכפירה לצאת בצורה תרבותית, לעקור את זכר אלוקים ואת כל המוסדים של עבודת אלוקים, אבל לאיזה הכירה מכוון את ההשגחה העליונה? להכירת השיגים, שהם רק חוצצים בין האדם ובין אור אלוקי אמת, ועל מסעות החורבות שהכפירה מחרבת, תבנה את דעת אלוקים הנשגבה את החלה. כלומר, מה שעושה הכפירה, היא מורסת את הכל, כביכול. כי משך מצב כפירה במשך דורות, אז היא יוצאת בצורה תרבותית לעקור את זכר אלוקים ואת כל המוסדים של עבודת אלוקים. זה מה שקורה, אבל מה ההשגחה האלוקית? מכוונת בכפירה. אני רוצה להסביר. הרב מלמד אותנו שריבונו של עולם מנהל את העולם. תפיסת האמונה שריבונו של עולם מנהל הכל. ואם רואים תופעות אנטי ריבונו של עולם כביכול, זה גם זה הקדוש ברוך הוא עושה. בכל דבר צריך לראות מה המגמה האלוקית. אין דבר בעולם שמתרחש שאין לו מגמה פנימית. יכול להיות שיש לו קליפות שנראות כאילו ההפך, אבל זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות לגמרי ההפך. מוכרח להיות שיש בזה איזו מגמה פנימית, אלא שהיא כאילו בגלל מציאות העולם המוגבל, היא מופיעה עם קליפות, היא מופיעה עם עם כל מיני סיגים. אבל יש כאן איזו נקודה פנימית שהיא נצרכת, והיא לא יכולה להופיע באופן אחר. כל המציאות בעולם זה כל פרי צריך שיהיה לו קליפה, שתגן עליו. ולפעמים הפירות היותר חשובים, יש קליפות קשות, יש קליפות אבות, יש קליפות מרות, יש קליפות עם קוצים, יש... לכאורה לשאול למה צריכים את הקליפות? למה לא שיהיה פרי רק פרי? ולישול צורך לסלק את הקליפות של בו. אבל זה הסדר, כי העולם הוא מוגבל, העולם, ההופעות הן מצומצמות. אז על כל פנים, אומר לנו הרב, שהמגמה האלוקית היא מופיעה גם בתוך הכפירה. כן, יש, לאיזה הכירה מכוונת ההשגחה העליונה? להכירת השיגים, שהם רק חוצצים בין האדם ובין אור אלוקי אמת. ועל מעשויות החרובות שהכפירה מחרבת, היא עושה חורבנים, חורבן, תיבנה דעת אלוקים, הנשגבה היא תחלה. כדי לתאר את האוויר מזוהמת החוצפה והרישה של המחשבה במהות האלוקות, הצצה מביאה לידי עבודה זרה, באה הכפירה המוחלטת, שגם היא אינה טובה מהראשונה, אבל מתנגדת לתכלית ניגוד. כלומר, בעצם המגמה, ההשגחה האלוקית זה לסלק את השיגים. אז יש כאלה באמת שכופרים בשיגים. ולא ממש בישור. אבל אומר הרב, כדי לתאר את האוויר מזוהמת החוצפה והרישה של המחשבה במהות האלוקית, אומר, המחשבה במהות האלוקית זה הצצה שמביאה לידי עבודה זרה. אם מנסים ללמוד את המהות האלוקית, הרי הקדוש ברוך הוא מעל כל השגה. מנסים לתת לו צורה וציור. זה עבודה זרה. נגד זה באה כפירה מוחלטת, שגם היא אינה טובה מהראשונה, אבל מתנגדת לתכלית ניגוד. מתוך ההתנגשות של שני הפכים האלה, תיעזר האנושיות, עזר גדול להתקרב לדעת השם, ידיעה מהירה מקרבתה לאושרה הזמני והנצחי. ואת התפקיד של הכפירה, לזכך את האמונה ולהעמיד אותה בתרתה. במקום המחשבה השוממה של ההתפרצות של מהות האלוקות, תבוא בליבו מחשבה בהירה, כלומר לא לתת צורה לגדולה האלוקית, לזכור, זה משהו הרב התחיל, למדנו את זה בפעם הקודמת. עיקר האמונה היא בגדולת שלימות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. כלומר, עיקר האמונה זה לצאת מכל גבולות. גדולת השלימות של אינסוף, שלהבין שמה שאנחנו מבינים, זה בטל לגבי מה שאפשר לשער. ומה שאפשר לשער, זה בטל למה שבאמת. זאת אומרת, זה בלתי... זאת תפיסת האמונה הטהורה.
אולי לפי זה אפשר להבין את המשפט מקודם, את הכפירה. בגלל שיש לכפירה בעצם קיום, שהיא מתנגדת למחשבה במהות האלוקות, יש לה בעצם, היא באה להכיר את הפסיגים, לכן היא בעצם, היא לא לגמרי רעה. כן. כן יש לה את המקום לעמוד, כן יש לה איזה מוסריות כלשהי, כן יש לה איזה קיום.
כן.
בגלל שהיא בעצם באה לעשות את ההכירה.
כן, נכון.
אתם הרב כאן בא לתאר איזשהו תועלת בציונות החילונית.
מה?
יש פה איזשהו משהו שהרב מתייחס אליו במציאות סביבו.
כן, הכפירה, כן.
אבל מה...
לא, אבל לא הציונות דווקא. לא,
החילונות, ההשכלה.
כן,
אבל מה אתה...
המרד וקיום המצוות והתורה.
בעצם כל מה שהרב תיאר בהתחלה, כדבר שלילי, זה בעצם משהו רע ביהדות של אותה תקופה?
הוא אומר, כשלא לומדים אמונה, והטבע הפנימי הוא... של עירה כלפי המציאות האלוקית או משהו הנסתר, הנשגב, אז מתפתחת תפיסה את אמונה נמוכה, וזה, וזה לא אפשר לקבל את זה, אז באה התנגדות. אילו היו לומדים אמונה, והאמונה הייתה בתהרתה, לא הייתה מופיעה, לא הייתה מתפרצת ההתנגדות של תנועת הכפירה, כביכול. הוא אומר הרב, הכפירה היא באה לתקן את התפיסה הנמוכה, התפיסה הקטנה, העירתתה, שלא מחוברת עם עיר העילה. הוא אומר, חשוב, דבר חשוב מאוד, עירתתה שאינה מחוברת עם עיר העילה. אם היא מחוברת, זה בסדר, עירתתה. אפשר לפחד. יש שכר ועונש. אבל, לא, אבל זה לא לעצור פה. אם אדם מצא רק בתפיסה הנמוכה של הפחד והאיום וההשגחה האלוקית הדורשת מאדם בטובת, ולא מסתכל בגודל ההופעה האלוקית, בטוב האלוקי, במגמה העליונה האלוקית, אז זה היום מנוע. אבל אם כן, גם יראת אתה היא חלק מהיראה, יראה שלמה. באה רק יראת אתה, באה התנגדות לה. וכשלא לומדים אמונה, אז מתחילים לצייר ציורים, ציורים מגושמים, ציורים מלאכותיים, מפחידים. אז זה מה שאומר לנו הרב. במקום המחשבה השוממה של התרצות אל מהות האלוקות, תבוא בליבו מחשבה בהירה של המוסר הטהור והגבורה העליונה, המתנוצצים מאור האלוקי וקשורים תמיד במקורו, שהיא מתווה לאדם בדרכי החיים מציגתו באור השם. הרוח החזק, כלומר, הכפירה היא תביא את החיפוש של תטהר את האמונה. והרוח החזק יבוא מארבע רוחות, ויקים בסערתו בעל כוחם את הקבורים בקברי החלחלה של האלוקיות הדמיונית החולנית. וידעתם כי אני השם, בפתחי את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. זאת אומרת, לקחו את הרעיון האלוקי, כביכול, והורידו אותו מטה, 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 וקברו את זה, קברי החלחלה האלוקית הדמיונית החולנית. ואחר כך הקדוש, הקדוש ברוך הוא תפתח את הקברות, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. כאילו, היציאה מהקבר, היציאה מהצמצומים. אני שמעתי פעם שיחה של רבי אלה לופיאן. הוא היה אחד מגדולי המוסר, בתורה, המשגיח. הנציחות בזיכרון יעקב בישיבה שם. אז הוא אמר, יש בתי קברות בבית העלמין, ויש עוד בתי קברות, הולכים ברחוב ורואים בן אדם, ושם רואים נשמה של גדול בישראל קבורה. האיש הזה יכול היה להיות גדול בישראל. הוא לא... במקום להיות גדול, הוא התרחק והתקלקל, והנשמה קבורה. נשמה קבורה בתוך הגוף הזה. זה גם כן, כלומר, רשעים בחייהם נקראים מיתים. המציאות היא, כלומר, החיצוניות שלהם, יש כאן רשות, ומי יודע איזה נשמה עליונה קבועה בתור בפנים. אז יש מושג, אדם, יש כוחות רוחניים שהם לא יוצאים מן הכוח אל הפועל, הם קבורים. האמונה, תפיסת האמונה הגדולה, העליונה, היא כאילו נצטמצמה ונקברה בתוך דמיונות חולנים. הקדוש ברוך הוא יפתח את הקברות, ויעלה את המתקוות אל אדמת ישראל. לתאר רוח הפרצים של הכפירה, את כל השחי שנתקבץ בשטח התחתון של רוח האמונה. ומתוך כך יתורר שמיים, וראי האור הבאיר, שבתכונת האמונה העליונה, שהיא שירת העולם ואמת העולם. והר"ן מסתכל מאוד באופן מאוד רחב, באופן גבוה מאוד, ענקי מאוד, מבט של דורות. אם אנחנו מנסים לחפש את דברי הרב בתוך המציאות, מה אנחנו רואים? האם הכפירה היא באמת עכשיו מזככת את האמונה? לא רואים את זה במבט הפשוט. אבל באמת, אבל זה כן כך. ואנחנו רואים להפך שיש כאלה שעכשיו חוזרים בתשובה, וחוזרים עוד פעם לדרך הקודמת. בלי לימוד אמונה. בלי הרחבת העומק של המנה, תפיסה של קיום מצוות, של מסים, ובלי הרוחב הגדול של המבט, האמוני היסודי. אז אם טלטלה כזאת, אז יש פחד ש... אז תהיה פרצות לצד השני. מה, זה האמונה? אז זה לא מה שצריך. הולכים לכפירה, אז יורדים מטה-מטה, מאבדים כל ערכים, כל האמונה. מחפשים ערכים, רוצים בחזרה לתורה, רוצים תורה בכל השלמות, הולכים לכיוונים מצומצמים, ועוד פעם חוזר חלילה, מה יהיה? ההתנקשות הזאת היא בין שני המגמות הללו, זה תהליך כזה של התנדנות ועדות, עד שיגיע העיצוב הפנימי האמיתי של בירור האמונה. אבל זה אין כל ספק שהתהליך הזה הוא מתרחש לנגד עינינו, רק אנחנו לא יכולים להרגיש בו כי זה תהליך איטי. זה לא תהליך שפתאום רואים שינוי במבט האמונה. אבל אין ספק שתפיסת האמונה של דור שלנו שונה לחלוטין מתפיסת האמונה של שניים שלוש דורות מקודם. אין ספק. ושל כל חלקי הציבור הדתי. כמעט. אולי יש בקצוות כאלה שנשארו כמו ההסתכלות של כמה דורות אחורנית. אבל הרוב, המציאות מכריחה, השאלות, ההתבוננות מכריחות לרומם את האמונה להיות יותר חזקה, יותר טהורה, פחות מגושמת. אז לדעת שמה שהרב אמר, זה בעצם מתרחש בפועל. לא כל כך אפשר להצביע על זה, אבל זה מה שמתרחש. האמונה הולכת ומתבררת, והמתעלה, מזדקחת, מתאהרת, על ידי חלקים מסוימים באופן הרבה יותר גדול, על ידי שאר חלקים באופן פחות, אבל זה הולך ומתרחש. טוב. Tempo.